ערב טוב. טוב, בפרשת וישלח יש הרבה נושאים. הנושא הזה הוא כזה נושא לכאורה נראה שולי. אנחנו נראה מהנושא הזה את המילה הגדולה של עניין הנישואין. לא נשכח שהיום היה גם יום הנישואין של הרבי. ד' כיסלב. פה הרב מדבר שאפילו אצל אחד כמו איסוף כמה עניין הנישואין חשוב, ומזה נלמד דברים גם בקשר ליוטס כיסלב. אז בואו נראה. בסוף הפרשה כתוב, ואת בוסמת בת ישמעאל אחות נוויות. איסב לקח לאישה את בוסמת, שהייתה ביתו של ישמעאל. הוא הלך על ייחס של אברום אבינו. אומר רש"י, בוסמת בת ישמעאל, מה פתאום אתה קורא לה בוסמת? ולהלן קורא לה מחלת. יש פסוק מפורש, מחלת בת ישמעאל. מצינו באגדת מדרש ספר שמואל, כתוב שם ככה, ג' מוחלים להם אבונותיהם. גר שנתגייר, והאוילה לגדולו, והנושא אישה. ולומד הטעם מכאן. המדרש שמואל לומד את זה, מאיפה יודעים שהעלייה לגדולה גורם לזה. מחלס, קראו לאשתו, מחלה, בעצם השם האמיתי שלה היה בוסמת. אבל למה קראו לו מחלס? בגלל שנמחלו אבונותיו. למה נמחלו אבונותיו? כי הוא התחתן. וחוסן מוחלים לו כל אבונותיו. עכשיו בעניין הזה של חוסן מוחלים לו כל אבונותיו, מצינו בפי הרבי שלוש גרסאות. האחת, גרסת רש"י שעכשיו אמרנו. השנייה זה גרסה של הירושלמי במסכת ביקורים. בואו נראה מה כתוב שם. טוני, למדנו. חוכם, חוסון, נוסי, גדולו מחפרס. למה? קבילאלי ממניטה, הוא קיבל עליו מינוי חדש, וזה גורם למחילת אבונותיו. הוא מפרט עכשיו. חוכם, מפני סייבו תוקום, והודרתו פני זוקה. אז מה ראיה שמוכלים לו אבונותיו? מה הקסיב בתרי, מיד אחרי זה כתוב פסוק, וכי יוגור איתכם גר? מה קרה שהתורה הצמידה את הודרתו פני זוקן לעניין של גר? אז אומר, מה הגר מוכלים לו כל אבונותיו? אף חכם שנתמנה מוכלים לו כל אבונותיו. מה עם חוסן? אומר, כתוב, וילך איסו ולשמואל, ואיקר אסמך על האסבס לשמואל, וכי מחלס שמו, ולא בוסמת שמו, אלא שנמחלו לו כל אבין איסו. נוסי, איך יודעים? כתוב, בן שנה שאול במולכו. איך זה יכול להיות? וכי בן שנה היה. אלא שנמחלו לו כל אבינותיו כתינוק בן שנה. לכאור זה אותו רעיון שכתוב ברש"י. אבל מה בולט פה? הרבי שואל, למה ירושלמי משמיט מתוך השלישייה הזאת שמוכלים להם כל אבונותיהם, הוא משמיט את הגר? נכון או לא?
גר מוכלים כל אבונותיהם.
איפה? בירושלמי?
זה ראייה לחוכם.
או יפה, זה ראייה לחוכם. אבל הוא לא מונה אותם בין השלושה שגדולה מחפרת. רש"י כן מונה אותו. מה הסיבה? אז בפשטוס זה יותר הגיוני מה שהירושלמי אומר. למה? כי הגר הוא יוצא דופן. מה פירוש מוכלים לו על אבונותיו? מדובר על אדם שהוא חטא, קרה שינוי מסוים בחיים שלו, ואז הוא עולה לגדולה, או שהוא נהיה נוסי, או שהוא נהיה חוסן, אז מוכלים לאבונותיו. אבל גר, גר זה בכלל לא אותו בן אדם. זה גר שנתגייר כקטן שנולד. אי אפשר להכניס את זה באותה שלישייה. זה לא נקרא שמחלו לו אבונותיו. איכשהו עכשיו אין לו אבונות, אף פעם לא היה לו. מה שהיה פעם זה לא היה הוא. אז זה, כאילו זה לא נכנס לתוך השלישייה הזאת, לפי הירושלמי. אני שואל את השאלה אם ככה, למה רשי כן מכליל את הגר בשלישייה? רשי לא הבין את ההבדל הזה, שגר זה יוצא דופן, כי הוא בכלל בן אדם חדש. אז הרבי רוצה לטעון שרשי והירושלמי במייקה מפליגי, בעצם זה לא רשי, זה המדרש שמואל. אבל למה רשי בחר בזה, כן? אז הוא אומר, המחלוקת ביניהם, האם דרושה לחתן תשובה כדי שיהיה מוכלים לעוונותיו? הרי כולם יודעים שחתן מוכלים לו כל עוונותיו, אז שואלת השאלה, איזה חתן? חתן שישב וצם כל היום ואמר טילים ועל חטא? או כל אחד שעושה חתונה, יכול להיות אפילו פוסטה כאלה, קל שבקלים, מוכלים לעוונותיו? גם בלי תשובה? על דרך עיצומו של חתונה מחפר? כן? אז ההבדל הוא ביניהם פשוט. לפי רשי, המדרש שמואל, הוא רוצה להגיד למה הוא כן מונה את הגר בין השלישייה, להקיש ביניהם. מה הגר? למה נמחלים לו כל עוונותיו? בגלל שהוא שינה מעשיו. לא בגלל שהוא נהיה קצין או נהיה ראש ישיבה, פשוט שינה מעשיו. אם הוא לא משנה מעשיו, הגירות לא גירות. אז מכאן לומדים שכמו שגר, מתי הם אוכלים לעוונותיו? רק בעקבות שהוא שינה מעשיו, אז ככה גם חוכון, גם נוסי וגם נושא אישה, מתי הם אוכלים לעוונותיו? אם הוא שינה מעשיו? אבל אם הוא לא שינה מעשיו, זה לא יעזור שהוא חתן. מה שאין כן הירושלמי סובר, שלא. הירושלמי סובר שגם בלי שהוא, לכן הוא לא מונה את הגר, ללמדני, שלא צריך את הגר. עצם זה שהוא עלה לגדולה, וכתוב במפורש ככה, חוכום, חוסן, נוסי, גדולה מחפרס. הוא אומר במפורש, עצם השינוי במעמד שלו, זה גורם לזה שהם חלו לו את עוונותיו. לא השינוי במייסים שלו.
סליחה שאני מפריע.
כן.
יש הבדל לבן בין מלך, או אדם שהוא כבר נמצא בתוך הנשיאות שלו, בתוך המצב שלו, שהוא עושה שינוי מעשים, לבין חתן, שהוא ביום החתונה שלו, הוא עוד לא שינה את מעשיו, אבל היום הזה הוא יום שבעצם מוביל אותו הלאה.
נו, אז מה? אבל הוא שינה מעשיו?
ביום החתונה אולי כן.
זאת הנקודה.
דווקא אותו יום.
אז זאת הנקודה. אם הוא שינה מעשיו, בעקבות שהוא חתן, הוא החליט לשנות את מעשיו, אז הוא כמו גר. ככה סובר הירושלמי.
כן.
ואם הוא לא שינה את מעשיו, אז זה לא דומה לגר. אז לא מוכלים לעוונותיו. מה שאין כן...
זה רשי.
לכן רשי הכניס את הגר בין השלישייה. מה שאין כן הירושלמי... הוא סובר כמו כל הירושלמים, שמספיק להתחתן, לא חייבים דווקא לעשות תשובה. הגדול מחפר אז. מעניין, יש גרסה שלישית שהרבי מצא, ואתם תגידו למי שייך את הגרסה השלישית, לדעת רשי והמדרש שמואל, או לדעת הירושלמי. וירא עשיו כי רעות בנות כנען, וילך עשיו אל ישמעאל, ככה אומר המדרש רבי, רבי שועה בן לוי אומר, נוסן דייטוי ליסגייר, מוכלס, לכן קורא לה מוכלס, שמוכה לו הקדוש ברוך הוא על עוונותיו, בוסמת, שנסבסמו דייטוי אולו. איך נראה לכם לפי המדרש הזה? האם הוא סבור שהחתן חייב לשנות את מייסוב, או שעיצומו של חתונה מחפרת?
לא כמו הירושלמי.
למה?
כי הוא בכיוון טוב, הוא במחשבה טובה, הוא בכיוון חיובי.
אז למה לא אמרת כמו רשי?
כן, כמו רשי, כן.
כן, כמו רשי.
כן, כן.
מה בכל זאת שונה בין המדרש לרש"י?
יש פה פעולה, יש פה רק חשיבה.
נתן דעתו.
רק מחשבה.
חילוק דק. זה הרי במוצא פה בעצם שלוש גרסאות. לפי גרסה אחת של מדרש שמואל, רש"י, צריך להיות כמו גר, כמו גר שינה בפועל את מעשיו. לא מספיק שהוא חושב, ממש שינה את מעשיו לחלוטין, אז מוכלים להבן אותם, אז ככה גם חתן צריך, ממש תשובה. הירושלמי אומר, לא צריך תשובה, עצם הגדולה מחפרת. המדרש רבה יוצא זה משהו גישה ממוצעת. לא צריך ממש שינוי מעשי, מהפכני, אבל צריך להיות בקו, בכיוון של תשובה. הנה אומר, בלי תשובה כלל אין מחילה, אבל אין דרוש שינוי מוחלט, די בנטייה והירור תשובה בלבד. זה שלושת הכיוונים ביחס לחוסן. עכשיו הרב שואל, מאחר והתורה רצתה לי ללמד אותי פה בפסוק הזה שחוסן מוכלים לו כל עוונותיו, שואל הרבי, התורה לא מצאה איזה חוסן יותר נחמד מאיסוף כדי ללמוד את זה? למה עניין כזה נעלה שאומרים לכל חוסן, עכשיו אתה חוסן, מוכלים לך כל עוונותיך, מאיפה ההוכחה? מאיסוף. חסר חתנים יותר קדושים, יותר...
זה חוסן, זה החוכמה.
כן.
בקל וחומר, אם לסב בוחרים, אז קל וחומר, זה אנשים יותר טובים.
אז ממי לקחת? ממי לקחת? יעקב, יעקב הוא איש שלם. דווקא מסב ש...
אוקיי, אוקיי. טוב, נראה, אולי זאת התשובה. לפי הירושלמי, השאלה הזאת לא קשה, מה שאתה אמרת. הירושלמי רוצה להגיד שלא צריך בכלל תשובה. אז זה מצוין, למה מאיסוף? הנה, איסוף הוא חוסן שלא עשה שום תשובה. ובכל זאת, מוחלט, חדים להבנותיו. אז זה הראיה הכי טובה, שאפילו יהיה החוסן כמו איסוף, לא משנה. הוא מוחלים לו כל הבנותיו, הוא מתחיל דף חדש. אבל השאלה לפי רש"י, אם רש"י סובר שהחוסן מוכלים לעוונותיו רק מתי, שהוא כן עשה תשובה, אז למה לא מצא התורה איזה מישהו יותר חשוב ללמוד ממנו את העניין הזה? בסוגריים אומר הרבי, אולי באמת לפי שיטת רש"י, מוכלים לה את עוונותיה. הרבי רוצה לטעון שהיה כתוב ברש"י מוכלים לו כל עוונותיה עם פסיק למעלה. אתה לא יודע אם זה עוונותיו או עוונותיה, כן? אז אולי התכוונו הרי לה קוראים מוחלט, לא לא. אז אולי היא באמת עשתה תשובה. אז לה מכלו כל עוונותיה ככלה ולא לאיסוף, לפי רש"י. אבל סוף כל סוף של הרבי, למה לא מצאו זוג נאה יותר ללמוד מהם? ויותר מזה, מהי ההירואה הפרטית בשבילנו, הרי זה כל הקונץ בשיחות של הרבי, הוא לא רק מנתח מה היה שם, אלא אומר, למה מספרים לנו את זה? מה אנחנו יכולים ללמוד, היידיש של חוסן, מה אנחנו יכולים ללמוד מהשגוח הפרוטס הזאת, שדווקא מאיסוף לומדים את העניין הזה? אז הוא עובר עכשיו לבאר עניין בניגלה, ומזה הוא יבוא בסוף לתירוץ. מהרבי והביר בכל זה, שלושה טעמים נאמרו בפוסקים, באחרוינים, בראשוינים, ביחס לטייניס, חוסן וקלה ביום חופוסן. הרי יש מנהג שחוסן וקלה צמים ביום החופה. שאלה היא מה הסיבה של זה? למה צריך לצום? אז יש בזה כמה טעמים. טעם אחד הוא, דהווה, אני קורא מהזה, דהווה סליחה דידהו שנמחלים עוונותיהם ויום כיפור דידהו. פה בדף כתבתי, זה יום כיפור פרטי שלהם למחינת עוונותיהם. אז כמו שביום כיפור עושים תשובה, וצמים גם, הצום של יום כיפור זה צום של תשובה, אז גם הצום של החתן וכלה זה צום שבא מטעמי תשובה. טעמים אחרים נאמרו בפוסקים, בכלל לא קשור לתשובה. שמה ישתקרו, אם ניתן להם לאכול, אפילו הם לא יאכלו בצורה הכי לגסי, אבל אתה יודע, באים כל החבר'ה, כל אחד אומר לחיים, עתיק עלי לחיים, אבל שבאים הרבה חבר'ה, אז זה מצטרף לחשבן גודל, אחרי זה הוא יבוא לחופר, הוא לא יהיה בדעה צלולה. והרי צריכים לעשות קידושין, וקידושין זה קיניין, וקיניין צריך להיות בדעה צלולה. אם הוא יהיה שיקור, אז זה שיילה על הקידושין בכלל. אם הוא ברדס לעשות קידושין, אז לכן צריך שהם יעשו צום, ואז אני בטוח שהם לא ישתקרו. דעה שלישית יש בפוסקים, זה לא קשור לא לתשובה וגם לא חשש לשכרות, אלא מפני חביב עושה מצווה. הרי הוא פעם ראשונה עושה מצווה ספיריה וריביו. אז כמו שיש מנהג בכל העדות שבפני תקיע שויפור לא אוכלים, מה קרה? מצווה מיוחדת, פעם בשנה, אז לפני שעושים את המצווה לא אוכלים, להראות את החביבות של המצווה.
מה המקור של חתן?
איך?
מה המקור של חתן?
לא הבנתי, מה המקור של מה?
של
נקבות המצווה. מה ישנה? אם זה מצווה מאוד חשובה, וברוב המקרים לא עושים את זה פעמיים בחיים, זה מצווה מאוד חשובה, אז מפני חביב עושה מצווה, הוא רוצה להראות שהוא לא אוכל כלום עד שהוא הגיע לקיום המצווה. רגע, מהי נפקימינה? במקרים כאלה שואלים, מהי נפקימינה, הטעם הזה או הטעם הזה? בנקר ובנקר, לפי כל הטעמים, הם צריכים לצום. הזכרתי שהשבוע הייתי בחתונה של נכדה של ה... קורנה... הרבה מ...
גורגור.
לא, לא, מ... בית וגן. אמשינוב, כן. החופה הייתה בעשר בלילה. והחוסן קהלם, מה הייתה? צמים או לא צמים? מעניין, שם, תזנת שיילה. אז הרבה מביא כאן, שאומרים את זה הפוסקים, מה הנפקים, הנה? אם זה מדובר על טייניס של תשובה, כמו יום כיפר, יום כיפר, הצומו 24 שעות, לא יותר. נגמר היום, הם יכולים לאכול, אפילו שעוד יש 3 שעות עד לחופה, מה זה קשור? היום שהיום כיפר שלי נגמר, כבר מוצא יום כיפר, אפשר לעשות אבדולה. אבל אם הטעם הוא שני הטעמים השניים, שמה השתקרו, או חביב עושה מצווה, אז הסבורה נותנת שהם צריכים להמשיך לצום. מה ההבדל אם הוא השתקר ב... ביום או שיסתכר ב-8, 9 בערב, צריך להגיע ב-10 בלילה לחופה, שיהיה צלול. אותו דבר חביב עושה מצווה. עכשיו הפוך. מה יהיה הפוך? אם החופה הייתה לפני צייס הכחובים, אז יצא דבר מעניין. לפי הטעם שזה טייניס של תשובה, כמו יום כיפר, בסדר, החופה נגמרה כבר שעה לפני צייס הכחובים, אבל היום שלך לא נגמר, היום הצום לא נגמר. אבל אם זה בגלל זה, אז אני כבר עשיתי את הקיניין, אז זה יכול כבר לאכול ולשתות וגם להשתקר. הרבי מוסיף גם עוד פרט, שאפילו אם תמצא לא אמר, שגם לפי הטעם של יום כיפר שלהם, לא צריך להשלים את הטיינס, אם הוא גמר את החופה בעוד יום. למה לא צריך להשלים? כי טיינס שויס גם יכולה להיחשב לטיינס. אז הוא אומר, בכל זאת יהיה הבדל בהגדרה. לפי הטעם הראשון זה יום טיינס, אז יש חלות של דין טיינס על הגברה וגם על היום. היום הזה הוא יום טיינס אצלו. השאין כי לטעם הבס והגימל, אין פה חלוס של טייניס, לא על הגברה וגם לא על היום. זה רק מניע סחילה, כדי לא לבוא לאיזה קישר, אבל זה לא גדו של טייניס בכלל. עכשיו, עכשיו רגע, האם יש ויכוח, לפי הטיימים האלה, נראה לכם שיש ויכוח ביניהם, האם יוים החופה הוא יוים כפורס אבוינס של החוסן? אין מחלוקת בזה. גם מי שאומר שזה לא מטעם של צום יום כיפור שלהם, גם מי שאומר שזה כדי שלא ישתקרו, אבל תשאל אותו, חוסן מוכלים לאבונותם או לא? לפי כולם מוכלים לאבונותם. כן? אז מה זה משנה המחלויקס מאיזה טעם הוא עושה את הצום? זאת אומרת הרבי דבר מעניין, פי זה יצא החילוק בהייקה מפלגי. הם חולקים במחלוקת שקשורה ליום כיפור עצמו. מה יש באופן הכפורה ביום כיפור עצמו? יש שלוש דעות. דעת רבי, הוא אומר כל עבירה שבתורה בין עושה תשובה, בין לא עושה תשובה, יום הכיפור היא מחפר. חוץ מ... אם הוא עושה עבירה של אותו יום עצמו וזה. זאת אומרת, הוא סובר שעיצומו של יום מחפר. אז לא צריך תשובה בכלל. עצם זה שמגיע היום יום כיפור, זה עושה... כל החטאים נעלמים. לפני השם תתהורו אוטומטית. חכמים לא מסכימים איתו. אומרים מי זה ויום הכיפורים מחפרים עם התשובה. ואם לא עושה תשובה, אז לא מתחפר. איי, פה אתם צריכים לשאול, אם זה עם התשובה, אז מה אני צריך את יום כיפור? מה המילה של יום כיפור? גם ב... יוטט כיסלב, אם אני אעשה תשובה, זה גם מתחפר לי, וגם בחי כיסלב. מה מיוחד? אז פה מסבירים בפסילס, שגם אם מישהו עשה תשובה, כוח הכפורה של תשובה, הוא יותר חלש מכוח הכפורה של יום כיפור. יום כיפור בא אחרי התשובה, מה שתשובה לא יכולה למחוק, יום כיפור מוחק. אבל צריך להיות הקדומס, התשובה. שזה משל יפה. יש בכביסה, יש כל מיני כתמים, יש כתמים קלים שיורדים אפילו בניפוע, אבק, עושים ככה, יורד. בוץ, אתה שם במים, יורד, אפילו לא צריך מים חמים. יש דברים שצריכים מים חמים. יש דברים שגם מים חמים לא יורד. צריך אבקת כביסה חריפה ש... כן? אבל מה יהיה אם ניקח את אבקת כביסה הכי יעילה שיש בשוק? מוריד את כל הכתמים. אבל אני אשים את זה על כביסה יבישה, זה לא יעזור. אז אנחנו נגיד לו, אתה צריך להרתיח את הכביסה, אז נגיד תודה רבה, אם אתה להרתיח את הכביסה, מי צריך את האבקה שלך? גם ככה ירד, לא? הרבה דברים ירד בהרתחה של הכביסה, ויש כתמים שהרתחה של הכביסה לא תעזור. אבל אחרי שהכביסה התרקחה, אז היא יכולה לקבל את האבקת כביסה והיא תהיה יעילה. אבל על יבש זה לא יעבוד. אז זאת אומרת, רבי אומר שזה ניקוי יבש. אתה מכניס את זה וזה כמו גז. מנקה את הכל. חכמים אומרים שזה כמו כביסה. צריך שיהיה מים רותחים של תשובה. דמעות של תשובה. על זה, ביום כיפור הוא מחפר, אבל בלי תשובה זה לא מחפר. איפה הדעה השלישית? זה בעצם חידוש של הרבי, זה לא רואים את זה ככה ברגע הראשון. הוא מצטט את הרמב״ם, בואו נקרא את הרמב״ם. והרמב״ם, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין מזבח כפור, אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות. בהמשך הוא אומר, ועצמוי של יוים הכיפורים, מחפר לשובים. אז ברגע הראשון מה אתה לומד מזה? שהוא סובר שכמו חכמים וכמו רבי.
כמו רבי.
עוד ציטוט שלו, אין יום הכיפורים ולא יחטוס ולא עושה מחפרין אלא לשובים המאמינים בכפורוסו, אבל המבית בהם אין הם מחפרים. נשמע כאילו הוא דורש תשובה כמו רבי.
כמו חכמים.
אז אומר הרבי, למה הוא משנה מהלשון? היה צריך להגיד, אין המחפר, אלא אימא תשובה. ככה אומרים חכום. חכום לא אומרים, מחפרים לשובים. מחפרים אימא תשובה. למה הוא אומר לשובים? אז הוא רוצה להגיד, שהכוונה היא השובים המאמינים, לא הכוונה השובים וגם מאמינים. אלא השובים המאמינים. זאת אומרת, אם הוא איש מיימי, והוא בתנועה של תשובה, אי אפשר להגיד שהוא עשה תשובה, הוא עוד לא עשה תשובה, אבל הוא כזה, הוא בא לבית הכנסת, הוא מחפש סגולס, לתשובה, אז הוא אומר, זה מעניין, אז זה כבר נקרא אצלו תשובה. מצד שני הוא אומר כמו רבי, עצמו שלי הוא מחפה. רמבה אומר, אבל הוא מוסיף תנאי לשובים, למה הוא לא אומר אימא תשובה? אז הרבי רוצה לדייק מזה, שהרמב״ם לא מתכוון שהוא צריך ממש תשובה, הוא גם לא מתכוון שזה מחפר בלי תשובה, הוא צריך להיות טיפוס של שב, כמו שאומרים אצלנו, אז המקורב.
אז זה מה שאמרנו למעלה.
שמה?
שיש לנו משהו שלישי.
יפה, זה הרבי עושה את ההשוואה. אמרנו ש... יום החופה זה כמו יום כיפר, אז כמו שביום כיפר מצינו שלוש דרגות. אחד אומר, יצאו בשביל יום החפר. כן תשובה, לא תשובה, לא משנה. השני אומר, לא, רק עם תשובה ממש. והרמב״ם משמע מדבריו, שהוא אומר, צריך להיות בתנוע של תשובה. אמרתי הרגע, לפעמים שואלים על מישהו, תגיד, הוא דתי? הוא לא דתי, אבל הוא כזה מקורב. זאת אומרת, הוא אחד שמחפש. אז נגיד, הוא עשה כבר תשובה? לא, אבל הוא בתנוע של תשובה. אז הרבי מדייק מהרמב״ם שזה הוא מתכוון, אם אחד רק בתנוע של תשובה, אפילו אי אפשר להגדיר אותו שהוא עשה תשובה, אז יום כיפור ומחפר. אז עכשיו יצא לפי זה ששלושת הטעמים של חוסר מקלה מקבילים לשלושת אופני הכפרה של יום הכיפורים. חלקו את הדף השני. כאן עשיתי... זה כבר נגרד, נכון? זה נגרד תנועה של תשובה. וצריכים לדעת לכבד את זה. נוסון דייטו להסגייר. אז פה עשינו טבלה. רבי, הוא סובר בין עושה תשובה, בין לא עושה תשובה, יום כיפר מחפר. אז לפי שיטתו, מה הטעם של הטייניס של חוסן וקלה? הרי הוא לא צריך תשובה חוסן וקלה. אז הטעם הוא שהם השתקרו. זה טעם משפטי, שלא קשור בכלל לתשובה, זה טעם של עורך דין. אדוני, אתה הולך לעשות קניין? צריך לבדוק אם אתה צלול בדעתך. אם לא, אז הקניין לא חל. אז זה מקביל לגרסת הירושלמי. שהוא הולך לפי השיטה של רבי, שלא צריך בכלל תשובה, אז גם חוסן קלה לא צריכים תשובה. אז למה הם מתענים? כדי שיהיו צלולים במחשבתם. רבונון, הם סוברים ביום כיפור, חפרים עם התשובה. אז לכן הם טוענים שהטעם של טייניס החוסן וקלה, זה טייניס תשובה. ממש תשובה, הם צריכים לעשות תשובה. אם לא עשו תשובה, זה לא יעזור להם. זה מקביל לגרסת רשי. ולכן רשי מכליל את הגר בתוך השלישייה. כי גר ממש שינה את המעשים שלו בפועל. אז גם אתה, אם שינית את המעשים, התקבלת בתשובה. ואם לא, לא נמחלו עוונותם. הרמב״ם הליבה דרבונון, הרי אין במשנה דעה שלישית. הרמב״ם, נמצא פה חידוש, שהרמב״ם לומד ברבונון, לא כמו שאנחנו למדנו ברבונון. אם התשובה הכוונה שרק בתנוע של תשובה. אז הוא טוען שבעצם עצמו של יום כיפור מחפר, אבל לשובים. אז הוא טוען שטייניס, החוסן וקלה, זה לא בשביל תשובה, כי לא חייבים תשובה. זה גם לא בלי תשובה. אז מה כן? חביב עושה מצווה. זה משהו קצת, יש לו איזה קיר ו... הוא יודע להעריך שיש פה מצווה ולפני המצווה לא אוכלים שום דבר. זה מספיק בשביל להכיל עליו את השם שמאכלים לכל אבינו ישראל.
רבונון גם אפשר להגיד חברוס מצרי.
שמה?
גם ברבונון אולי אפשר להגיד חברוס מצרי.
אז למה הם לא מסתפקים בחברוס מצרי? הם אומרים שזה להיות שינוי ממש.
לא רק, לא רק. אני אומר גם אולי לפי רבונון אפשר להגיד חברוס מצרי. אבל אני לא יכול להגיד, נגיד ברמב״ם, אני בית רבונון, אני לא יכול להגיד שזה מחיל הסבונה.
למה לא?
כי...
זה אמרנו קודם, מכיל הסבוינה זה לפי כולם. גבי חוסן.
לגבי חתן.
כולם סוברים שנמחל אבונותה. השאלה היא רק אם צריך בשביל זה תשובה, טיינס או לא. אז אחרי שהסברנו את שלושת הדרגות האלה, עכשיו הרבי חוזר לשאלה למה לומדים את זה דווקא מאיסוף. לא מצאת טיפוס יותר חביב. ללמוד מר. אז הוא אומר, כי מכילת אבונות של החוסן וקלה דויים אלה מכילת יום הכיפורים. מה זאת אומרת? כמו ביום הכיפורים כתוב, ביום הזה יחפר עליכם. לא אתם מחפרים, הוא מחפר עליכם. לפני הוויית תתהורו. מה פירוש הפרסידס לפני הוויית תתהורו? הפירוש הפשוט הוא לפני הוויית בעומדכם, במקדוש, לפני הוויית, עם הסויר לעזוזן, שמה תתהורו. חסידס מפרשת, מה זה לפני הוויה? למעלה משם הוויה. שם הוויה זה מאיר באצילות, זה עשר ספירס. לפני הוויה, זה מהכתר, זה מעצמוס הקדוש ברוך הוא. אז כמו שיום הכיפורים הכפורה בא, לא רק ממה שעשיתי תשובה, לא רק ממה שאני דתי או מה שבכיתי קצת, זה אולי מכין את הריכוך של הזה, אבל הכפור של יום כיפור זה משהו מעל לתשובה, זה בא מעצמו סו הסבור.
אתה לומד מאיסוף, אז רק מספיק מחשבה, זה ממש מקל.
חכה שנייה, עוד לא דיברנו על זה, דיברנו רק למה באמת חוסן מחפרים לו כל הרבה, ברגע עכשיו זה באמת לא מובן, מה הקשר? מה, בגלל שהוא מצא בחורה והתחתן איתה, צריכים למחול לו את האבונות? מה הקשר? אז הוא אומר פה, זה כמו יום כיפר. התגלוס עצמוס הנשומה. ביום כיפר זה התגלוס עצמוס הקדוש ברוך הוא. כשיהודי מתחתן, לא משנה איזה יהודי, יש אצלו התגלוס עצמוס הנשומה. איך?
ביום כיפור זה לא גם גילוי יחדיש בנפש?
נכון, 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 אבל זה, שם זה, בגלל שיש גילוי עצמוס הקדוש ברוך הוא, זה מעורר את גילוי עצמוס הנשומה. פה אומר בחוסן, זוכה לגילוי עצמוס הנשומה. איפה? איפה זה מתבטא? תראו מה הוא אומר. להוליד עוד נשמה אלוקית למטה. בעצם ההולדה, זה בא מעצמוס האודום. ממייסה חיצויני לא יוולד בן. מדיבור לא יוולד בן. מהתרגשוס לא יוולד בן. רק מניסוי. אז להוריד נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעלה, נאי נשומת, נשמה חדשה יורדת פה למטה, זה גילוי עצמות. אז בגלל שהוא מגיע לגילוי העצמות, לכן נמחלים כל אבונותם. רגע, על פי זה גם יובן, למה בחוסן גוי לא? חוסן גוי מוליד עוד איזה יצור, כמו שבעלי חיים מולידים, בסדר? אבל לא מוליד, לא הביא לעולם נשמה אלוקית חדשה. עוד גילוי אלוקות נוסף, ולא סתם גילוי אלוקות. אם אחד אומר דבר תורה, זה גם גילוי אלוקות. אבל זה חלק אלוקם מעל ממש. הנשמה היא חלק מעצמות.
אבל מי שלא אלינו שלא זוכה לילדים, אז זכה למחיל הסבוינה שלו, כי לא זכה ולא הביא נשמה בפועל.
בשעת הניסויים אתה לא יודע אם הוא זכה או לא זכה. זה אתה רואה אחר כך. אבל עצם הניסויים, הוא הולך לקיים מצווה ספירי וריניה. אז נשאלת השאלה, הבנתי טוב למה מוכלים לנו כל אבונותיהם, אבל למה בחרת דווקא בזוג הזה? אז הנה, איך קוראים לך שם? רבנו. אתה אמרת קודם.
כן.
איך השם שלך?
יוסף.
יוסף, יוסף אמר קודם. אז ממי רצית שילמדו? אם לא מאיסוף, תן הצעה, ממי אתה רוצה? מנויח למשל? הוא לא יהודי עדיין. אדם הראשון הוא עדיין לא יהודי. אנחנו צריכים ללמוד את זה כדי שנלמד על כל חתן יהודי. אז זה חייב להיות זוג יהודי. מי יכול להיות לפני איסו? יצחוק. יצחוק צריך שימחלו לו אבונותיו? אין לו אבונות בכלל. אברום צריך שימחלו לו אבונותיו? אין לו בכלל אבונות. מהרבי הזוג, דרך אגב מעניין שאומרים את זה גם על יצחוק ורבקו, שמזוג הראשון שהחוסן נימול בגיל 8 ונולד בתארה, והקלה רבקה גם כן יהודיה צדיקה, זה הזוג הראשון. אברום הוא צדיק גדול, אבל הוא נולד מטרח והוא לא היה נימול כשהוא התחתן. פה זה הזוג הראשון, אז לכן לומדים הרבה דברים, יצחק ורבקה, קוראים לזה השידוך הראשון. אבל כאן, שם לא יכלת ללמוד למחול אבוינס, כי אין לו אבוינס. הוא ישתם, יושב ועלים, אין לו אבונות. ינקיב, גם כן אותו דבר. אלא מה? נשאר לנו מי היהודי הראשון שהוא בגדר יהודי, והוא התחתן עם בת שהיא נכדה של אברום אבינו. זה איסוב ומוכל, אז בת ישמעאל. קודם כל זה הזוג הראשון, אז לא יכלתי ללמוד את זה מלפני.
ברירת מחדל הוא נראה.
כן, יכול להיראה. זה תשובה פשט. אבל עכשיו הוא עושה מזה הוראה בעבודת השם, וזה מתחיל להתקשר לנו גם עם יוטט כיסלב. ההוראה מכל זה היא כל השלישייה הזאת, חכם, חתן ונשיא, עניינם פיריה וריביה ברוכנס. חכם זה רב, מלמד תלמידים, בונך או אלה תלמידים. כל המלמד בן חבר יותר כאילו ילודוי. אז חכם הוא גם כן מעין חוסן, הוא מוליד. נוסי, נוסי הדור, הוא דואג לכל הבני הדור שלו. אז זה פירי וריבי ברוכניס. והחוסן, הוא עושה פירי וריבי בגשמיס. אז המכנה המשותף שלהם, ששלושתם עוסקים בפירי וריבי, שהעניין הרוכני של פירי וריבי פירושו, איך אמר האדמו"ר הזקן? מה פירוש פרו ורבו?
עושה עוד יהודי.
כן. כשיהודי אחד עושה עוד יהודי. אז יש את זה בגשמיס, ויש את זה במבצעים. אם אדם הולך לשליחס, מקים בית חב"ד, ולוקח מישהו שהוא לא היה כל כך ביידישקייט, ועושה אותו יהודי, אז כאילו יולודוי. אז הוא עשה כמו חתן. אז יוצא מזה חידוש, שחתן מלמד על כל השלישייה, לא שהוא לומד מהם, הוא מלמד על כל השלישייה הזאת. אז מה הרבי רוצה מזה הוראה מעשית? מאוד יפה, תראו בסוף. הסוף זה ציטוט מהשיחה, קודם זה היה תמצית שאני כתבתי, פה זה תמצות של השיחה, ציטוט. מהרבי, על פי זה יש ללמוד גם הוראה למייסה, לכל אחד ואחד ממיימר חזל הנעל שמוכלנו לכל אבונסה. מה? מה צריך ללמוד מזה? לכל לראש, דבר ראשון, יש כאן עידוד וחיזוק מיוחד לכל הבוחר להתעסק בהפוץ הסתירה וחיזוק היהדות, שזה פרו ורבו ברוכניות, שמובטח לו שמוכלנו לכל אבונסה. דרך אגב, זה חידוש גדול בשיחה הזאת. אם נגיד אחד יוצא לשליחוס, הוא קיבל על עצמו, אני הולך עכשיו לעשות עוד יהודים. אז הוא הולך לעשות פרו ורבו. אז מה יכולים לכל אבני איסו? ויתר מזו, חוץ מהעידוד וחיזוק, לדרבן אותנו לעשות את זה, אז יש פה גם שולל טעות של כמה הטוענים שאינם ראויים לאותה אצטלה להיות מן המשפיעים טוב לכל ישראל. יש כאלה באים ואומרים להם, למה אתם לא הולכים לעשות שיעורים, ללמד, לקרב יהודים, ליידישקייט? אז הם אומרים, זה דבר מאוד חשוב, אבל אני לא ראוי לזה. הוא אומר, יודה איניש בנפש שעדיין רחוק הוא משלימוס עצמוי. ורק חשוב, שוית עצמכו. דרך אגב, זה הרבה, ככה אומרים הרבה חבר'ה, כל מיני חבר'ה שהם אינם חסידים ושואלים אותם, בסדר, אתם לא עומדים טניה, אתם לא חבדניקים. אתם לא הולכים עם גרטל, אתם לא חסידים. אבל למה אתם לא הולכים להניח תפילין ליהודים אחרים, ללמוד איתם שיעור תורה? אז הם מצטנעים בענווה ואומרים, כתוב כשוית עצמך, אני יודע כמה לי עוד חסר, אני בעצמי לא מושלם, אז איך אני אלך להשפיע על אחרים? לא, זה לא יפה גרה. אני צריך קודם כשוית עצמך, כשאני אהיה מושלם, אז אני אחשוב גם להביא אחרים. לא, אבל בכל זאת, שאני הראוי. מה, כל אחד יכול להיות משפיע, או שישי ו... אם הוא בעצמו מרגיש שהוא לא מספיק זה, אז איך אני יכול לעשות להשפיע על אחרים?
לפחות, כשאתה להיות נשוי, אז כדי להרגיש...
כן, כשאותו עצמך, כן.
כדי להרגיש שלמים,
צריך
להיות נשוי.
אז זה מה שהרבי טוען, הוא נהיה נשוי. ברגע שהוא הולך לעשות עוד יהודים, אז הוא כמו חוסן. אתם סתם הערת ביניים שהרבי לא אומר פה, כשוית עצמך ורק כשוית אחר, במקום אחרי הרבי אומר שזה הולך רק על קישוטים. אם אני בא למישהו, אני אומר לו, תראה, מה עם אסקפיה? לא צריך כל טייב ולאכול, זה עניינים דקים. מה עם ללכת כל יום למקווה, שייט וילס? אומרים לו, אתה כבר הולך עם גרטל? אתה אפילו לא הולך עם גרטל, ואתה אומר לה, שי טבילת, קשו את עצמך. אתה מדבר על קישוטים, קודם תלבש אתה קישוטים. אבל הרבה, אם השני מדובר אתו לא על קישוטים, השני הולך ערום, ואתה בא, אומרים לך, למה אתה לא מלביש אותו? הוא אומר, אני צריך קודם שיהיה לי קישוטים, עניבה וברסלינו, ואחרי זה אני אדאג שיהיה לו מכנסיים. הוא מדובר בדברים בסיסיים, אז פה לא אומרים בכלל קשו את עצמך. אבל כאן הוא אומר משהו אחר. באים ללמדנו כאן שעצם ההחלטה להקדיש עצמו לעסוק בפירי וריבי רוחניס, זאת אומרת, אתה טוען שלמה אתה לא הולך לעסוק בעבודה הזאת? כי אני לא מספיק מושלם. אז הוא אומר, ממה שלמדנו כאן, כמו איסו והרושו, למרות שהוא כזה רושו, ברגע שהוא החליט להתחתן ולהוליד בנים, פירי וריבי, מו יחליל לו כל אבינו איסו? אז הוא אומר, אם אתה בא להחלטה, אני יוצא לשליחוס, אני יוצא לעשות מבצעים, אני יוצא לקרב יהודים, אז אתה הולך לעסוק בעצם בפירי וריביו. אז מה קורה לך מיד? מויך ללא כל אבנסו. היפך ללא כל אבנסו, אתה כבר קשוית עצמך. אתה כבר מקושט. ניקו אותך מלמעלה. קשטו אותך. אלא מה הוא יגיד? שזה מתאים רק לאנשים שחסר להם קישוטים, אבל אני, ככה הוא טוען, אני יותר גרוע מזה, אני פשוט קל שבקלים, ואם לא יותר גרוע. אז הוא אומר, ואויזוס, גם אם נדמה בעינוב, שהוא בתכלס הירידה שאין למטה ממנו, ולכן הוא טוען שהוא לא, יכול, לא מתאים לעבודה הזאת. הרי למדנו שאפילו איסוב הראשו, בניסוב, נמחלו כל אבינו איסוב. קל וחוימר, אם אחד שהוא לא איסו בראשו, הוא יהודי לשמיים, ואומרים לו שהוא צריך לצאת לשליחוס, אז אם אפילו באיסו בראשו, איכשהו הוא עשה את העבודה של פירי וריבי, ומחלו לו כל אבנותיו, הלחס כמה וכמה יהודי כשר, שמתמסר לעשות פירי וריבי, להביא עוד יהודי לקדוש ברוך הוא, אז בוודאי שמתעלם ממצבו, כמו שאומרים, אוי ללגדולה, ומויך לי לו כל אבינויסו, ואז אם הוא כבר מויך לו כל אבינויסו, אז אתה זך וצחור, טהור כשלג, ואתה יכול כבר ללכת להשפיע על אחרים.
אפשר להוסיף עוד משהו שאמרנו למעלה, אצל איסו רק היה מחשובת.
מה שאומר, שבחד רק נותן את עצמו.
הוא לא מביא מחשבה. פה בסוף הוא הספר הרבה לא מביא עניין שם.
כל הבוחר להתעסק בהפצת המחשבה, עוד לא מתעסק. הוא בוחר להתעסק.
אז גם רעיון של מחשבה.
כן, הנה אומר. עצם ההחלטה להקדיש עצמו לעסוק בפירי וריבי כבר מביאה סיוע ועזר הקדוש ברוך הוא.
לא ראיתי את זה.
כן, זה ברור חזק, כמו... טוב, ובזה אנחנו נסיים גם משהו שקשור ליוטט כיסלב.
למה פשוט בשער הזה?
סתם, לא היה לי מה להכניס, הכנסתי קצובה.
מה שאתה אמרתי, לגבי סתם, הוא נחשב יהודי?
מה זה?
לא נחשב יהודי.
מה אתה אומר? לא נחשב יהודי?
מה ההבחנה?
רגע, רגע, עשיו לא נחשב יהודי?
יעקב קיבל את הבכורה.
מי שלא בכור הוא לא יהודי? למה אתה יוצא מהנחה שהוא לא נחשב יהודי?
כל שהוא בא מאברהם.
מי בא מאברהם?
עשיו.
יצחק. יצחק הוא בא.
כן, בא מאברהם, יצחק, אבל...
העיקר זה האמא. האמא שלו הייתה יהודיה?
כן.
ישמעאל, האמא שלו לא הייתה יהודיה. אז הוא לא יהודי. אפילו שהאבא יהודי.
כן.
אבל עשיו, האמא שלו הייתה יהודיה. הוא בא מאותו בטן שבא יעקב. עכשיו, אם קשה לך להסכים עם זה, תן לך הוכחה. תן לך הוכחה. בשחיתה גוי מושחת, אפילו שהוא שחת כהלכה, נגיד שהוא יודע את ההלכות והסכין היה בסדר, פשוט השחיתה לא תופסת. ויצחק אבינו הצדיק הגדול הזה אומר לבנו עשיו, קח את הסכין, חדד אותו יפה, ושחוט יפה, שלא תאכילני נביא לו. מה זאת אומרת? עצם השחיתה שלו זה נביא לו.
אז זה
אחריו
שמתחיל הגויים.
אתה שואל למה הילדים שלו לא היו יהודים? זה כאן, יש כאן דבר מצחיק, בגלל שהוא התחתן עם אישה יהודית, לכן הילדים שלו לא יהודים. הבנת? כן או לא? לא, התחתן עם אישה יהודית.
עוד אחד.
יהודית בת בארי אחיתי. רש"י אומר שהוא קרא לה יהודית כדי לעבוד על אבא שלו, הנה התחתנתי עם יהודית. אבל אם הוא באמת היה מתחתן עם אחת שהיא נפש אלוקית, אז היה לנו שני שבטים, שבט ינקי ושבט עשיו. זאת אומרת, עשיו נקטע ההמשך שלו בגלל שהוא התחתן עם גויות, אבל הוא עצמו היה יהודי.
היהודים לא מתחילים מהר סיני?
איך, איך?
היהודים לא... עם ישראל לא מתחיל מקבול הספר בהר סיני?
יהודי פירושו בוא נימטו לשם אלוקיכם, נכון? כן או לא? מתי פעם ראשונה קראו לעם ישראל בני? בני בחיירי ישראל. מי אמר את זה למי? מוישה, המילים הראשונות לפרוי. לך אל פרוי ותגיד לו בני בחיירי ישראל. זה היה לפני מתנתרה. אוח, להגיד תשאי לה. אתה רואה, לאט לאט אנחנו עוברים לדון בעניינים עמוקים, תוצאה מהשאלות האלה.
לא, זה יד השיעור.
איך?
יד השיעור פה.
נכון, נכון. דיברנו על זה הרבה פעמים. יהודי יש בנשמתו ויש בגופו. לפי התניה, אודו מורישן היה יהודי. בנשמתו. איך יודעים? הוא מביא ראיה, מה הראיה שנפש אלוקית חלק אלוקם אמר? על שנאמר, ואיפר באפוב נשמס חי, מן דנופר מתויכי נופר. אז הקדוש ברוך הוא, אבל רגע, אצל מי כתוב ואיפר באפוב? לא באפוב של אברום, אפוב של אודו. אז אם אודו יש לנפש אלוקית, וחווה גם, גם מציר קפו של הקדוש ברוך הוא, אז הם פתרנו את הבעיה היהודית, כל האנושות יהודים. אומר הכוזרי, זה לא כתוב מפורש בתניא, אומר הכוזרי שעד אברהם אבינו היה נפשות אלוקיות בטוטו. הקדוש ברוך הוא החליט להכניס באודום נפש אלוקית. עכשיו שהוא הוליד בנים, אז קין אין לו נפש אלוקית, הבל כן. כשהבל נהרג היה שט. אחרי זה חנוך, שמת לב שחנוך הוא משהו מיוחד? חנוך זה איסיס חן חובוב, כמו חנוכה. כן? חינוך. אז היה בו נפש אלוקי. אחרי זה היה נויח. ונויח מצא חן בעין הוויה. מתי זה כתוב? איכשהו נולד. לא אחרי בר מצווה שהיה גוטר בוכר. הוא ככה נולד. נתנו לו נשמה אלוקי. אתה יודע מתי אברום קיבל נפש אלוקית? באיזה גיל?
בברית מילה?
לא, הוא לא עשה ברית מילה. בגיל 100? מה פתאום? 9 חודשים לפני שהוא נולד. איך שיורדת הנשמה באיבור, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תביא לי בבקשה לב שלו, כי תכניסו לבן של המטלאי בת קרנבו. לא בגללה, היא לא עם יהודיה. אני רוצה שהאיש הזה יהיה איש שלי בעולם, אז אני מכניס לו לב שלו. אז לא מגיע לו פרס על זה. מגיע לו פרס מה הוא עשה עם זה. זה שהוא קיבל לב של אלוקים, לא בגלל מעשיו. אחר כך הוא מוליד, יצחוק קיבל לב של אלוקים, שמואל לא. למה? האמא לא יהודיה.
אבל אברהם גייר אותה, זה בטוח.
לא רק אותה הוא גייר. כתוב אברהם מגייר האנושים וסורה מגייר את האנושים. אז הרב אומר בשיחות, אז המילה גיור התכוונה למי שהפסיק לעבוד עביד הסלילים, קראו לזה גיור. אבל זה לא הגיור הזה שעליו נאמר כקוטן שנו ילדם.
למה קראת ל...
אני אומר לך, נו.
הוא לא גיור.
בסדר. אין לו בעיה עם זה. הוא לא חייב להתחתן דווקא עם אישה שיש לה נפש אלוקית. אבל כדי שתעבור הסגולה, כן?
לא, אתה אומר
שהיא לא יהודיה. כן, היא לא יהודיה.
זה הבעיה של ישמעאל, אז זה...
כן, כן, כן. אין לה נפש אלוקית, בוא נגיד ככה. אין לה נפש אלוקית. אליעזר עבד אברהם. היה הילי קרגוי. היה לו קפיץ הסדר. בעל שם סכמייסס. אבל הוא בני ברוך.
ובנך
ארור.
נפקר רחל וליה.
הם קיבלו משמיים כמו אברהם. הם הראשונים, כן? לא בגלל אמא שלהם, ככה השם קבע. מתי התחיל הסדר הזה שביניהם, מי יען כיבובינו ואילך? מיטתו שלמה, כולם. עכשיו, אתה שואל שאלה טובה, אז מה פעל מטנטר? אם כבר יהודים, אגיד לך מה פעל מטנטר. באמת לא קראו לזה אז יהודי, יותר נכון לקרוא לאברום בן נויח שיש לו נפש אלוקית. את האודם הראשון לא יכלתי לקרוא לו בן נויח. כי הוא לא בן של
נויח. אבא של
נויח. כן. אבל יש לו נפש אלוקית. אבל הגוף שלו לא גוף יהודי. במה זה מתבטא? פשוט מאוד. אם אני אניח תפילין על יד של גוי, קיימתי מצווה? כמו שיש דין שהתפילין צריכים להיות מאור בהמה, טהורה דווקא. בצבע שחור, ואם לא זה לא מצווה, אז יש גם דין שצריכה להיות על יד של גוף כזה שקיבל את הרשות להיות כלי למצוות. זה לא היה, אפילו לאברהם אבינו זה לא היה. נכון, אבל זה באמת לא נקרא קיום אמיתי, למה? כי החפצה לא נהייתה קדושה. שמעת על זה? נגיד שאברהם הניח תפילין, אז יכולת לקחת את התפילין שלו, אין בזה קדושה. נשמע מוזר, נכון?
כן.
הציצי שלו, שם ציצי, אין בזה קדושה. היי, תגיד, אז מה היחס שלו? הכבודס שלו, ההתלהבות שלו, הדוויקו שלו היה גוואלדי. אבל לא היה לו את הכוח להחדיר אלוקות לתוך חפץ גשמי. זה לא היה לפני מתן תורה מצב כזה. עכשיו, מי שרוצה הוכחה בניגלה, שזה ככה, יש דין שבשבועה צריך, לתוקף השבועה צריכים להחזיק חפץ של מצווה. מה זה? מזוזה, תנ"ך, ספר תורה. כשאברהם אבינו רצה להישבע, מה הוא אומר לעבד? שים לו יודחו תחת סירחי. למה צריך בכלל שים יודחו על משהו? תשבע בפה וזהו. לא, צריך חפץ של מצווה. אז שואלים, אם היינו אומרים שהוא לא קיים שום מצוות, רק 7 מצוות בן נויח, אז זה המצווה היחידה שיש לו. אבל אם אתה אומר שהוא קיים כל המצווה, אז למה שישבע על המילה? אתה גם נשבע היום על המילה. אתה נשבע על ספר תורה, על זה. אז למה לא נשבע? התשובה היא כי זה לא היה חפץ של מצווה.
אתה אומר, כן?
כן.
למה?
כי היה ציווי. כי היה ציווי, כל העניין שמתאר זה ציווי. ציווי זה בלשון צוותא וחיבור. על ידי הציווי, הקדוש ברוך הוא פעל שתרי"ג איבורים של יהודי יחול עליהם חלויס של כלי לתפילין. יכול להיות שלא יניח תפילין, אבל אם הוא יניח תפילין, זה תופס. על יד של הגוי לא תופס. אז בבת תראה, תני אומר את זה מפורש, מה שאומרים, אטו וחרטונו, זה הולך על הגוף היהודי, לא על הנשמה. הנשמה אין מה לבחור. אחד יגיד, אלה שתי ברירות, או זבל, או יעלום. בחרתי יעלום. מה בחרת? מה יש לבחור פה? זה סגולה, וזה... הרי ברשב אמר פעם, אז במי הוא יבחר? באיוון? אין לו נפש אלוקית. אבל מצד הגוף, הרי הגוף יש דומים. ובכל זאת הוא החליט, הגוף הזה אני רוצה שיהיה קדוש, וזה לא. זה בחיר, זה קרה במתנתרא. אבל הנשומה, חלק אלוקה אמר, היה מי אברהם אבינו?
היה הכל. אין הבדל בין
אברהם אבינו ליעקב אבינו? לא. אין את הנשומה אלוקית? לא.
כולם, רק תלוי למי הם הסתנו.
בוודאי, בוודאי.
האם הגוף לפני מתנתרא הם לא באו מקליפס נויגה ורק מתנתרא הם באו מקליפס נויגה? זה גם הבדל כזה או זה כאילו אולי זה קשור?
האמת היא אני לא יודע. אני שומע מה שאתה שואל. אחת הסיבות שהשם בחר בגוף היהודי דווקא לשוק קליפס נויגה. אבל אם זה יהיה ככה, אז זה לא נקרא בחר. זה עשה אותו. בזה שהוא בחר אותו, הוא הפך להיות קליפס נויגה. כמו אצל גוי. גוי שמתגייר, אז הגוף שלו הפסיק להיות שלוש קליפס מאז, והשתנה, אז יוצא חידוש. כי קודם שנולד לא רק בצד הנשמה. גם הגוף, זה לא אותו גוף. קודם זה היה גוף של קליפס נויגה, עכשיו זה, של שואל את קליפס אדוי, עכשיו זה קליפס נויגה. טוב, זה היה כל מיני שאלות צדדיות. למה רציתי להגיע?
ליד כסלב.
ליד כסלב. אבל דווקא זה מסתדר לנו, מה ששאלתם. יד כסלב נקרא בפי הרבי רשב, הוא הראשון שקרא לזה ראש ששונה לחסידס. ומעניין שהרבי שלנו בעיקר אמר, קרא לזה מתן תוירה של תוירה סכסידס. שיוטס קיסלב זה מתן תוירה של תוירה סכסידס. והוא הסביר למה צריך מתן תוירה שני, הרי היה מתן תוירה בהר סיני. אז הוא אומר וורט מאוד יפה. 12 חודשי השנה מתחלקים לשתי כפות מאזניים. שיש החודשים של הקיץ ושיש החודש של החורף. עכשיו כולם יודעים שהתורה קשורה למספר 3, אוריין תליטאי, לעם תליטאי, כל תליטאי. אז בחודש השלישי בקיץ ניתנה תורה. איזה תורה? שנקרס מים. שגם בחודש השלישי בחורף כסלו ניתנה תורת השמן. ואם תשאל למה השינוי הזה, אז זה אומר פשוט, כשבחוץ התקופה היא תקופה של קיץ, יש אור אלוקי, אין עננים, אין קרירוז, מה בן אדם צריך? שלא יצמא, תן לו לרבות עצמו וזהו. אבל כשיש בחוץ עננים וכפור, ותבוא לבן אדם, אוקיי, אני אביא לך מים. מים, אני צריך קצת, כולי רועד מקור, חשוך לי. אני צריך משהו שמביא אור וחום. אני צריך את השמן. אבל למה בכלל קוראים לזה מתן תוירה? אז הרב אומר ועוד מה שעכשיו דיברנו. הרי במתן תוירה, יותר מזה, אפשר לשאול שאלה קצת כזאת, איך אומרים, מעצבנת. אם אתה אומר שיוטס קיסלב זה מתן תוירה של חסידס, זאת אומרת שלפני זה לא היה חסידס. אתה לא מתבייש להגיד ככה. הרי אלתר רבי הוא לא מייסד של תורת חסידס, לפני זה יש מגיד ממזריץ', עוד לפני זה יש הבעל שם טוב, פתאום באים חב"ד, אנחנו המצאנו את הכל. אז מעניין, אומר רבי, אותו דבר היה גם במתן תוירה. אחד בא ואומר, מתן תוירה, כולנו חוגגים חג השבועס, היום ניתנה תורה, נכון? סליחה, תורה הייתה כבר בזמן נויח. מניין שלומד נויח תוירו, שאמר לה, באמא התוירה, באמא שאיננה תוירו. אז הוא למד תוירה, אז היה תוירה בעולם. העובס קיימו כל התוירה כולה, ישיב השם ועבר. אז מה אתה בא ואומר פתאום, בואי שהביא את התוירה? אותה שאלה. אבל לפי מה שהסברנו יהיה מובן. לפני, מדרש מפורש, לפני מתן תוירה העליונים היו למעלה, התחתונים למטה. היה עליוניות בעולם, אבל לא הצליחו להחדיר את זה בחומר הגשמי. לקדש את הגוף, לקדש את האוכל, לקדש את הנפש הבאמית, לא יכלו. רק הכל היה עליונים, שני קווים מקבילים. במתן תוירה ניתנה רשות משמיו שהאור העליון של תוירה שנקראת חמדו גנוזו. אתה עומד להתנע לבוסר ודום? מי טען את זה?
מלאכים.
הם היו המסנגדים הראשונים. אתה שומע מה אני אומר? חמדו גנוזו זה תוירה, זה סוידס התוירה, מה אתה הולך לתת את זה למישהו שאוכל פיצות? זה לא יפה. נא הודך על השמיים, הם טענו. תשאיר את זה לשמיים. לנו זה מתאים, מלוכים. לא נותן את זה לכל צוצק ללמד כסילת. אז כנראה שגם בזמן אדמו"ר הזקן היו כאלה מלוכים שטענו, נו חסידותך על השמיים. אחד שאל אותי, את הליטווגס אתה קורא להם מלוכים? מספרים שהייתה אישה אחת שאמרת לחברתה, בעלי ממש מלאך, אז היא אמרת לה, גם בעלי לא בן אדם. אז זה באמת מעניין, בזמן הבעל שם טוב והמגיד היה חסידס, אבל א' זה היה חסידס הנשמה, לא חסידס של נפש הבאמיס. זה היה חסידס האמונה ולא חסידס השכל. שכל זה מטו, שכל זה גבול, אמונה זה בלי גבול. עד היום אנחנו מכירים יהודים של חסידס אידל, הם מתלהבים, שרים זמירת, מתפללים בהתלהבות, אבל זה הכל בנשומה. כשמגיע אחר כך לאוכל, עכשיו, עשינו כבר עכשיו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער הולכים להתפלל, ואחרי זה נשוב עליכם. זה הרבה סובלים מזה. הם מרגישים פער, בתפילה הם היו בדוויקוס, ועכשיו הוא בדוויקוס באוכל. הוא לא מבין איך זה יכול להיות. תשובה היא פשוטה, יש שתי נפשות. האלוקית, היא מרגישה אוי תתה זיסר, כי היא חלק מהתתה. הבאמית אומרת, this is your תתה. זה נית מי תתה. אז איך עושים? לכן באה תורה חסידס חב"ד דווקא, והורידה את החסידס למטה. מה פרוש למטה? שגם השכל יבין. השכל הוא מטה. עוד דבר יש למטה, גם הנפש הבאמית תבין. לא רק האלוקי, גם הנפש הבאמית. אחר כך בא הרבי שלנו, הוריד את זה עוד יותר למטה. לא רק הנפש הבאמית שלי תבין, גם נפש הבאמית של החבר'ה בתאילנד. אחרת זה לא מתן תוירה. רק בישיבס? רק בכוללי? צריך שיברו כל עם מאורץ. יכירו וידעו כל יש ותבר. זה מרומז בפרשת וישלח. מה מתחילה הפרשה? עשיו שולח...
יעקב שולח.
וואטסאפ לעשיו. אומר לו, אם לא ונגרתי, אומר רש"י, ותרי"ג מצוות שמרתי. סליחה, בשביל מה אומר לו את זה? פירוש הראשון מרש"י מובן. הוא אומר, רק גרתי שם, לא נעשיתי שר וחשוב, רק גר. מה קיבלתי? שור, חמור, אין לי לא טל השמיים, לא שאני לא צריך לשנוא אותי. הברכה לא תפסה. זה אפשר להבין. פירוש השני אומר רש"י, גרתי בגימטריות תרי"ג, אם לא ונערוש הגרתי, בתרי"ג מצוות שמרתי. מאוד חשוב לו לדעת את זה. הוא כמעט לא רצה לקבל אותו. הוא חשב שאולי הוא לא דתי. עכשיו שהוא אמר שהוא דתי, שמה הוא מספר לו את זה? אז כתוב ברסילס דבר מדהים. ינקב היה, אצל לובון הוא לא סתם ברח לאיזה עיר מקלט, כי יש עליו, מישהו הוציא עליו תיק על הראש שלו. כן? הוא הלך שם לעשות שליחס. כתוב בכל הספורים הקדושים שבה שהוא עבד שם עם הצון, זה היה בירור הניצויצס. ומזה הוא עשה את הנכבוסים שלו, הפך מצוין לובון לצוין ינקב. הוא גמר את השליחוס. מעניין, שמתי לב כמה זמן הוא היה מחוץ לארץ הקודש?
22.
עכשיו, זה בקטן, מיניאטורה. תכפיל את זה בגולוס של היום, 2,200 שנה. בירור הניצויצס. הגיע הרגע שהוא הרגיש שהניצויצס נגמרו, נגמרה העבודה. איך הרבי אמר בשנים האחרות? נסתיימו עבודת הבירורים. נו, אז מה? אז הוא עכשיו הולך לאיסוף, ואומר, יא איסוף, אני גמרתי כבר את העבודה, אני כבר מצידי מוכן לביאת המשיח. מה קורה איתך, יא אחי? אתה גם, הוא חשב שבמשך הזמן גם איסוף השתפר, חזר בתשובה, אז הם יקחו ביחד לקראת משיח צדקנו. ויהי לי שוער, משיח בן יוסף, וחמור, משיח בן דובי. אני מוכן כבר לגאולה. האכזבה הגדולה שלה הייתה שחזרו ואמרו לו, באנו על אחיך אל איסוף, הוא הולך נגדך עם 400 איש עמו, הוא בכלל לא בראש הזה. עכשיו, זה פירוש שהרבי אומר בשיחה. לקח לי הרבה הרבה שנים, רק בשנים האחרונות. אתה יודע, לפעמים אתה רואה שיחות של הרבי הראשונות, זה השין לבורט. טוב, אני רואה, כולם שואלים, מי שקצת חושב, שואל, הרבי דיבר כל הזמן בשנים האחרונות, עבודת הבירורים מסתיימה כבר. מסתיימה עבודת הבירורים, הכל מוכן לגאולה, נכון? זוכר?
הוא לא יודע למה לא בא.
ולמה לא בא? פתאום נפל לי הסימון. החסידים והחסידס, הלכנו בכל המקומות, הפכנו את כל העולם לקדושה. עם המבצועים של הרבי, לא נשאר ניצויצס כבר. בכל חור לקחו רכבות, לקחו אצטדיונים, הפכו לקדושה. הקרמלין כבר עושה סעודת חנוכה. זה לא מצחיק. תזמור את הצבא האדום, מנגן את מאור סורי שואטת. ומה זה? ואחרי הכל, צלולו דו הגיע. פתאום הפעלה הסימון, רגע. אתה ינקב מוכן. אתה היהודי הדתי החרדי מוכן, כל הכבוד. זה, עשית כוח הרבה, כמה סיום השס יש, וואו. ויש לך אח שקוראים לו איסוף, הוא גם יהודי. נכון שהפרצוף שלו לא נעים, אבל הוא יהודי אדוני. ועד שהוא לא יהיה גם איתך, לא בא משיח. איך אני יודע? כתוב, ואולו מושיעים בארציין, וישפט ישר איסוף. ואיסוף להשם המלוכו איפה? בהר איסוף. רש"י אומר את זה. שאומר, רק שנייה, שאומר לו, יאללה, נשאה ונלך, איסוף אומר לו, נשאה ונלך, בוא נלך להר סעיר, נגמור את העניינים, משיח נאו. אז הוא אומר לו, אחרי שהוא ראה איך הוא נראה, אז הוא אומר לו, רואי לו, את נהלו לאיתי לרגל המלוכו, עד אבוא אל אדוני סעירה, אז בלי רש"י הכוונה היא, אני לא יכול ללכת מהר, אני אקח לי יום, יומיים, שלושה, עד שאני אגיע. אומר רש"י, ומתי הוא הגיע אליו? אומר, הוא ירחיב לו את הדרך, הוא אמר, בזמן המשיח אני אגיע אליך. עד המשיח יש עוד הרבה זמן, עד שאיסוף יתהפך לקדושה. ועד שזה לא יקרה, לא יכולה לבוא הגאולה. אז פה נפל לשני דברים. איסוף אפשר ללמוד שני דברים. איסוף יכול להיות היהודי שאינו שומר תורה ומצוות. זה האיסוף החיצוני, שאנחנו אמורים לקרב אותו. ועד שלא נקרב אותו, אתה יכול להיות צדיק הדור. משיח, יהיה לך גן עדן, סוויטה. אבל משיח, רק אחרי שאיסוף יהפוך לתשובה. דבר שני, איסוף יכול להיות הנפש הבאמית שלנו. זה גם מיצר. אני, הגוף שלי עשה את כל המצוות. הנפש אלוקית שלי צובו לכל נפשי. אבל מה עם הבמית שלך? יש לך עשב קטן בפנים, מה איתו שם? או, הוא נראה לי עוד רחוק. אז עוד לא הגעת לגאולה. אז אנחנו צריכים כזו מין תורה... אפילו לא יספחה. אפילו ישרקחה. כן? אתה יכול לאיים על יצוע. מוסר למשל מאיים על יצוע. אם לא תעשה מצוות, תלך, אתה יודע מה לך בגיהנום? מה תשאל? הוא מפחד. זה יצרה דתי, כן? זה לא... הוא מאמין באלוקים. הוא לא רוצה שיהיה לו צרות בעולם הבא. אז הוא מפחד. אבל הוא לא משתנה. תוהר הסכסילס חבד, היא רוצה שהנפש הבאמית ישתכנע ויבין וידלק. עכשיו אני אסיים את זה בוורט יפה. בתורה שלנו נמשלת להרבה דברים. באופן כללי יש שלוש דרגות בתורה, יש יותר, אבל באופן כללי יש דגן, תירוש וצהר.
דתי.
איך?
דתי.
וזה אי אפשר להיות דתי. דגן זה תרס הניגלה, לחם. זה הכי, בלי זה אתה רעב, לא יעזור. אתה לא יכול לחיות מ... צריך לחם. זה תרס הניגלה, שוכנוך, מיץ וזה. אבל זה לא עושה אותי היי. אני סבר, שבתי, אני לא רעב. אבל זה לא נותן לי איזה עושר בחיים. אחרי זה יש יין. יין... זה תורת הסוד, נכנס יין, יוצא סוד, זה קבולה. קבולה, מי שלומד קבולה, זה עושה אותו היי. זה עניינים גבוהים, זה מדליק את הנשמה, אתה מרגיש כזה. אחר כך יש דרגה יותר גבוהה מקבולה, שנקראת שמן. ייצור, ייצור. זה תירושכו, וזה ייצור. עכשיו, מה ההבדל ביניהם? תוירס הניגלה, מה שנקרא השולחונו, שנייז, גמורה, זה עוסק בגוף של היהודי. מה מותר לאכול, איך מותר לאכול, איך מבשלים, איך לובשים, עם שעטנס, בלי ש... דברים פרקטיים, גוף. מה שקוראים חרדי. שלהיות חרדי, מספיק ללמוד ניגלה. אבל אם אתה רוצה קצת, שיהיה לך סלאבוס, צריך פנימיס יותר, זויר, אריזל, פנימיס, קבולה. וזה באמת עושה את הבן אדם היי. הייתי אומר אבל שזה עושה אותו שיקור למעליוסה. יש שיקור שסתם מחצך משיגה, כן? אבל שיקור, אחד המעלות שיש בשיקור, הוא פשוט לא פה. הוא צפצף על כל העולם, אין עולם אצלה, אני עכשיו בעננים. זה הרגשה של היי. זה התבודדות בתוך בני אדם. אבל מה המינוס של זה? יש לזה מינוס גם. יין משפיע רק עליי. אני שתיתי יין, אני בהיי. מה עם הסביבה? הסביבה לא מתחילה לרקוד בגלל שאני שתיתי יין. זה מינוס אחד. מינוס שני, זה מתנדף. כמה זמן אתה היי? שעה, שעתיים, אחרי זה עובר לך, אתה חוזר להיות נורמלי. צריך עוד פעם לשתות יין. שמן... זה מין היי כזה שלא מוציא אותך מהעולם. אתה נשאר עם כל הזה, אתה מרגיש כשמק של שמן, עם כל הטיגונים והמופלטה, כן? אתה מרגיש את הטיינוג, שמו את אוהבת את דשן עוצם, שמן. וזה נקרא יצהר. נפל לרעיון, למה קוראים לזה יצהר? קוראים לזה שמן, מה צריך להחליף יצהר? בפשט הכוונה מלשון צהריים, זה מביא אור, כן? אבל יצהר, אם כתוב באותיות של רשי, יצהר, יצר אורה. רק מה, יצר אורה זה עם שני ראשי תיבת, זה כמו שני קרניים. החסידס לא רוצה לשחוט את היצר אורה. אין עבודה, אם אין שור, אז אין מי שיגח, אבל גם אין מי שיחרוש. החסידס אומרת, רק את הקרניים תוריד לו, שלא ינגח. הסילס משאירה את היצור הורי, אבל היא מורידה לו את הקרניים ומביאה אותו שהוא גם מתלהב. לכן זה בעקבת הדמשיכה צריכים דווקא חסידות. לסיום, נגיד וורד שלא ראיתי אותו כתוב, אז מי שירצה יקבל אותו, מי שלא ירצה לא יקבל אותו. כתוב שבמפגש של ינקה ואיסו, אז הוא הביר אותם את נחל יבוק, הוא נבהל שהוא בא למלחמה, הוא התכונן, הוא הביר אותם, את מי הוא הביר? את האימהות, את השבטים, את הילדים, את הגמלים, את השפחות, את כולם. אחרי שהוא הביר את כולם, כתוב, ויוותר יעקב לבדו, בצד השני של הנחל. אם הוא לבדו, זאת אומרת שאין שם אף אחד. אז למה עברת לשם? אם נשאר עוד ילד אחד שלא עברת, אז עברתי להעביר אותו. אז אני לא לבדו, אני עם הילד. אבל אם כולם עברו כבר, בשמה חזרת לשם לבדו?
פחים קטנים.
Yeah, אז שכח פחים קטנים. אז אתה לומר, זה בלי חסידס בבול? שרו שם כמה חוסיות לחיים חד פעמי. בסדר, אז למה אתה רץ להביא אותם? ינקי מבין, הוא בכיר שבו, מה הוא כזה פרסי? מה זה חשוב לו? אז יש כאלה שאומרים, טוב, אצל צדיקים לא עושים צחוק. כל דבר, אפילו כוס חד פעמית גם חשובה, אסור לזלזל, ממונם, פרוטה שווה, הכל טוב ויפה, אל תפקיר אותם. אבל למה עכשיו, לילה, מאחורי כל עץ יכול להתחבא מחבל של איסו, בעובדה שמישהו תגב אותו, סכל אז לבושת, זה באיקול זה מלחומה. פוס ברנט, מה בוער? מחר בבוקר, אחרי שיעבור כל העסק, תזרח השמן. רגע, אם זה היה שרשרת יעלומים, היה חשש, אולי איסו יראה איזה ויגנוב את זה. אבל מה פחדת שאיסו ויגנוב לך את הפחים קטנים? צריך אותם. אז מה זה הריצה הזאת באמצע הלילה? עכשיו, להראות לכם שזה לא סתם, באמת מישהו תקף אותו בסוף. מי זה היה? מי זה שרו של עשיו? הסוטן. עכשיו יש לנו כלל בעביד עשה שם, מאויבי תחכמני. אם אתה רואה שהסוטן שם דגש על משהו מאוד חזק, שדווקא ידברו באמצע התפילה, סימן שזה מאוד חשוב. יותר מתקיע שויפו. כי הוא מפתה אותך על זה. אני רואה דבר משהו. אם זה שרו של עשיו, והוא רוצה, כמו שאומרים, לתקוע טריז ליאנקיו, אם היה חוטף את אחת האימהות ובורח, אוי, הוא היה עושה לי ינקי בחור בלב. אם היה לוקח את אחד השבוטים ובורח איתו, זה היה נקום מטובה. אני רואה דבר מעניין, מעביר את האימהות הקדושות, עשות, נשב ככה, לא מזיז לו כלום, מעביר את השבטים, לא אכפת לו. איך שהוא בא לקחת הפח עם קטנים, המסנגד קופץ, לא, זה אני לא אתן לך. הלו דבורים בגוי, מה זה הפחים קטנים האלה? פתאום נפל לי הסימון, אנחנו מחודש כיסלב, מה זה פחים קטנים? פח קטן של שמן, אז למה פחים? לא של רבים? כי יש בכיסלב שני פחים קטנים, פח קטן של שמן חשמונאים, זה שמן שבנשמה נקרא. ויש פח קטן של שמן שבתורה, וזה תואר הסכסידס. אז ינקי הוביל הוראה מרחוק, הוא לא מסתכל רק על עכשיו. הוא מודאג מה יהיה במאבק בין ינקי ולאיסוב. אז הוא ידע ככה, איסוב, שרו של איסוב, לא יכול לנגוע בראש של ינקי, והוא לא יכול להגיע שם. מה זה הראש של ינקי? בבחינה רוחנית, הדורות ההם של ה... עובס, הנביאים, שם הוא לא יכול לעשות שום דבר. בלב של ינקל, דורות התנאים, המוראים, הוא לא יכול לנגוע, אצלם הוא לא יתפוס מקום בכלל. אבל מה חשש ינקל אבינו? מה יהיה בכף ירי חוי? בעקבי זה דמשיכה, יבוא לילה של גלות, ואז יבוא אותו שרו של איסו ויתקוף אותנו בכף ירי חוי. מה עושים כדי להתגונן נגיד זה? אז אמר, אני חייב את הפח קוטן של שמן חשמונאים, והפח קוטן של שמן שיוטס קיסלר. בלי זה אני לא אנצח אותם. ואז אני רואה שהוא באמת נלחם איתו. זה הרעיון של להוריד את ה... ואם אפשר לסיים במילסה לבדיחוסה, אם לא התחלנו עם זה, חשבתי, אם כבר אנחנו הולכים על עקבי זה משיכה, למה הוא לא דפק לו מכה בקרסול? יותר למטה. מה פתאום מכף ירח, אוי? אם כבר, אז בליבוי. לא. ברוישה, לא. בכף ירח, אוי. מה יש שם בכף ירח, אוי? תסתכלו ברש"י, הוא אומר, נכנס לי כל הפרטים כמו אנטומיה. אז רש"י אומר, כף ירח, אוי, קוליס של ירח. וזה נקרא הקילבויסס, שיש על העצב של הירח, יש כף ושם על זה. כאן הוא תקע אותו. מה יש כאן? סמארטפון. זה מה שהוא תקע לו שם. ומי שתוקעים לו כזה דבר, הוא נהיה צולע. טוב, עשי לנו ראש השונה לחסידות.